רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש.
רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
לצלם את החבר'ה זה קל, לעשות סלפי כולם יודעים, אבל בשביל תמונה איכותית צריך מומחים. האולפנים המיוחדים, מומחים לצילום חתונות,
צילומי טרש, אלבומים דיגיטליים, צילומים ב-DSLR, צילומים רחפן,
והכל תחת קורת גג אחת. לפרטים חייגו עוד היום 052-680-0808. האולפנים המיוחדים, מומחים לצילום.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לתת את
עמותת מחוברים לחיים חוגגת 5 שנים של עשייה. ב-30 בינואר, יום רביעי, כ"ג בשבט תשע"ט, אודיטוריום סמולרש באוניברסיטת תל אביב.
לתת כשאתה אוהב.
קבלת פנים וכיבוד קל, ברכות והופעה של זמר הנשמה בועז שרבי עם ילדי עמותת מחוברים לחיים. בואו להיות מחוברים לחיים למען שילוב אנשים מיוחדים. עמותת מחוברים לחיים, 5 שנים של עשייה.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
בזמן?
בזמן.
לא, כי כשאתה רוצה לדבר על האורח בטלפון, תזכור בזמן.
שהגעת בזמן, כן, כן. לצערי הרב, ריקו לא יוכל להצטרף אלינו לשידור, לפינה הקבועה שלה, אולי אנחנו נעשה אותו בהמשך התוכנית. זה מה שקורה, שעושים אותה פינה טלפונית. אתה יודע, פתאום נכנס פגישות מתארכות. ואנחנו מארחים באולפן את ורד מרציאנו. שלום ורד, צהריים טובים.
שלום אופר, מה שלומך?
מצוין, ישר מול המיקרופון, קרוב רק תהיתי. לא, כלומר קרובה, כן, בדיוק, שכולם יעזינו לך. וורד, היא למעשה, יש לך חברה, עסק שנקרא הדרך לבית.
נכון.
מה זה הדרך לבית?
הדרך לבית זו חברה ששמה לה למטרה לעזור לבונים פרטיים. אני רוצה קצת לספר עליי.
כן, נתחיל איתך, אבל דרור, תעשה לי טובה. הפעם שלה, תיקח ממנה.
לא, לא, בסדר, תן לה. תן לה את הדף הראשון. יהיה בסדר.
שמי ורד מרציאנו, אני בוגרת תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה הפתוחה. הרומן שלי עם ענף הנדלן התחיל לפני 15 שנה כרפרנטית רכש של כל מחלקת בינוי ונכסים בבזק.
קוסנם בזק? מה זה אומרים?
כן, אותם... היום הם בכותרות, תמיד בכותרות. בהמשך מוניתי לאחראית נכסי נדלן של כל בזק בצפון.
שזה אומר המרכזיות? מה זה אומר נכסי נדלן?
כל חדרי התקשורת ומרכזיות, יש הרבה נדלן לבזק ברחבי הארץ.
נכון, היום כבר פחות דרך אגב, כי הם מוכרים הרבה.
אני אספר לך דרור שלפני 8-9 שנים יעצתי לשום חברה לסרטים, והם חיפשו נדלן בארץ בשביל לפתוח בתי קונו. פנינו לבזק, מצאתי את עצמי, אתה יודע איפה שהאוזן השלישית שם בפינת הרחוב?
בוגרשוב שם, בדרום תל אביב?
לא, לא, לא בדרום תל אביב, סנטר, דיזיגוף סנטר, שאתה יורד מלמעלה.
נו, לא חשוב.
לכיוון הדיזיגוף סנטר. איפה שיש שם חניון. יש שם, אתה נכנס, כל הדלת, ואז אתה יורד שום 5-6 קומות, שטחים ענקיים.
אני בתור ילד התפרנסתי, גדלתי מלנקות את המרכזיות של בזק.
זה שטחי ענק, 5,000 מטר, 6,000 מטר,
והכל... מה שקרה זה שהדיגיטציה, בדיוק, הטכנולוגיה, הקטינה את המרכזיות בצורה...
כל המרכזיות, פתאום הפכו אותם לשרת.
הפכו להיות לפניני נדלן, כן.
כן, ואז אפשר להעיף, למכור את הנכס הזה המאוד גדול. צריך לזכור גם שבזק קיבלה את זה ממשרד הדואר בעצם. כאילו זה היה הרי נכון, עוד יותר קדימה. כן, עוד יותר לפני זה. יפה, אז בעצם ניהלת את הנדלן בבזק, שזה הביא לך בעצם חשיפה לאיך מנהלים נדלן.
כן, נעשה לי שפשוף גדול עם קבלנים גדולים, הבנתי איך השוק הזה עובד. אחרי זה עברתי, אני בעיקר ניהלתי רכש ועבדתי כתקציבאית, אבל תמיד עשיתי גם פרויקטים של נדלן בכל החברות שאחר כך המשכתי איתם, כמו בבזק אונליין, מכללה להנדסה.
יפה.
ועוד. היום אני מלווה בונים פרטיים בפרויקט הבנייה העצמית שלהם. הכל התחיל שאני והבן זוג שלי הוא אדריכל של חברות נורא גדולות, ואני התחלנו בפרויקט הבנייה שלנו.
הפרטי. ואז,
הפרטי.
כמו הרבה אנשים שהתנסו בעצמם ואמרו, רגע, שנייה, צברתי ידע, אני רוצה לחלוק אותו עם אחרים.
אז הם אמרו, בוא נתגלח על עצמנו.
לא, היינו בטוחים שאנחנו כאילו קטן עלינו, אנחנו כל כך מבינים בבנייה, זה גרעינים בוטנים בשבילנו. אבל אז ראינו את ההבדל הנורא גדול בשוק הבנייה הפרטית ושוק הבנייה העסקי. ראינו כמה השוק פרוץ, כמה בורות ממתינים לבונים הפרטיים, ובעצם כמה קל להסתבך. אז אחרי שסיימנו את הפרויקט וראינו את כל הבורות, החלטנו שאנחנו מעמידים את הידע שלנו ואת הניסיון שלנו לעזור לבונים פרטיים, כדי שבאמת לא ייפלו לכל אותם בורות, שבטח נדבר עליהם בהמשך התוכנית.
בעצם, אגב, אנחנו מכירים את זה מעולם אחר, כי את אומרת, אתה בונה בית לעצמך, אתה בונה בית לעצמך, זה כנראה פעם בחיים. אז למה לא להשתמש בידע שלך, או בידע של אחרים שצברו אותו לשימושים שלך? אופר עושה את זה בעולם של המשכנתא, הוא אומר ללקוחות שלוקחים משכנתא, חבר'ה, בואו תעשו שימוש בידע המקצועי שלי, שהוא הרבה יותר רחב משלכם.
אנשים צריכים, כאילו, אני חושבת שבישראל זה קצת בחיתוליו, אבל באמת, בן אדם שנכנס לפרויקט כל כך מורכב, שיש בו כל כך הרבה תחומי ידע, יש ידע פיננסי, ויש ידע הנדסי, ויש המון תחומי ידע שנמצאים בפנים. אין סיכוי שבן אדם שעוד עובד בעבודה אחרת, כי מן הסתם יש משהו אחר שהוא עובד בו, בגלל זה יש לו כסף לבנות בית, יכול להבין ולהשקיע בזה את כל תשומות הזמן שבאמת נדרש.
צריך לזכור ש... בוא נעשה רגע סדר. בן אדם שניקח יזם, שבונה עכשיו מגדל כאן ברחוב צ'רניחובסקי בכפר סבא, הוא יזם. הוא מנהל את כל הליך הבנייה. כנראה יש לו מפקחים מתחתיו וכל הדברים האלה. הוא מנהל את כל התקצוב, את כל שדרת היועצים, החל מיועצי אינסטלציה, חשמל, מיזוג.
רגע, נשמע תכף מה היא עושה, כי היא לא באה מהתחום של העיצוב ושניהול הפרויקט.
כן, כן, לא, אבל מה שאני רוצה לומר, כנגד יש את אותו אחד שהחליט לבנות את הבית שלו ברעננה, או בכפר סבא, או בכפר שמריה, הוא לא משנה, הוא גם יזם.
בדיוק. אז אנחנו בדרך לבית מסתכלים על הבונה הפרטי כיזם, ועל הבנייה הפרטית כפרויקט. אנחנו אומרים ש... הוא יזם לכל דבר ועניין, והוא בעצם עושה פרויקט. זה שהוא הולך לגור בפנים, זה סמנטיקה. ואנחנו מלווים אותו לאורך הפרויקט, כדי שהפרויקט יצא מוצלח. פרויקט מוצלח.
זאת אומרת שיכול להיות שבן הזוג שלך הוא לא האדריכל שלו.
נכון.
אבל הוא לוקח אתכם כחבילה, שתעזור לו להסתכל על זה כאל פרויקט.
כן, אנחנו נותנים לו הסתכלות כוללת, מאיזשהו מעוף ציפור, עם איזושהי הסתכלות כלכלית שלא כל כך קיימת היום בתחום הזה בענף הבנייה, ונותנים לו איזשהו מבט על ויכולת ניהול הבנייה כמו פרויקט, לא כמו, לא איך שזה נעשה היום, זה גם, יש אנשים שזה נעשה כמו פרויקט, אבל כמו שאמר אופר, יותר כמו שהוא הופך להיות יזם, היזם של עצמו, אנחנו מסתכלים איתו על הבית.
רגע, אז בואי נתחיל. קיבלת טלפון. לא, הנה, קיבלת טלפון ממישהו שמכיר אותך ואומר לך, תשמעי, אנחנו רכשנו קרקע באבן יהודה, ואנחנו בדרך לבנות את בית חלומותינו. מה קורה? כן.
דבר ראשון, אני עוד מגיעה לשלב של, הרבה פעמים אני מגיעה גם לשלב של לפני רכישת הקרקע. אנחנו מייעצים גם לאנשים ש... יש איזושהי קרקע והם חושבים, הרבה פעמים הם חושבים, הייתה מישהי שהגיעה אלינו שחשבה לייצר בית כפול, קומת קרקע ומרתף לבת, והיא קומה ראשונה וקומה שנייה. כשהיא ראתה את המגרש, יכולנו לייעץ לה לפי מה שקורה, לפי הבדיקה שלנו, איך זה בדיוק ייראה, היא הבינה שזה לא ייראה כמו החלום שלה, שזה לא בדיוק מה שהיא חשבה, כי אנשים רואים מגרש, הם לא יודעים להבין מה זה אומר מבחינת הבנייה בפועל, אז נתנו לה את הייעוץ הזה, וכרגע...
ופה זה היה ייעוץ אדריכלי בעיקר.
אז כן, יש ייעוץ, אנחנו נותנים גם ייעוץ אדריכלי.
אוקיי. ונגיד שהיא אמרה, אוקיי, יש לי את האדריכל שאיתו חלמתי לעשות את הבית הזה. אוקיי. איך את מלווה אותם, או איזה סוג של ייעוץ? אוקיי. או איך זה ייראה ביחד?
איך זה נראה? אנחנו, לפני שמתחילים, אז באמת אנחנו נותנים איזשהו עומדן ראשוני לפרויקט, מנסים להבין... יש לנו גם איזשהו צד כזה טיפולי, אנחנו מסתכלים על זה כזוג שמגיעים לעשות חלום, לממש ביחד חלום, והם זוג. אז אנחנו מדברים...
והם רוצים להישאר זוג,
הם
בסוף.
הם רוצים להישאר זוג, והם רוצים להישאר זוג בריא. אז אנחנו יושבים איתם, מנסים להבין את החלומות שלהם, מה, איך הם רואים את הבית, מה כל אחד חשב, רוצה שהבית ישרת אותו, איזה דברים הם היו... החלומות הכי פרועים שלהם והדברים הכי פרקטיים שהם רוצים, באיזה שלב הם בחיים, ומן הסתם הבית הזה ילווה אותם בכמה כמה שלבי חיים. אז איך אנחנו גם מנסים לחשוב שהתוכנית תתאים לכל אותם דברים, ונותנים להם בגדול את הכללי אצבע של הבנייה, שאחרי זה נדבר עליהם, שהם מחליטים go no go לפרויקט, שמן הסתם הם קנו את הקרקע, הם ילכו לפרויקט. אחר כך כשמגיעה תוכנית אדריכלית שלא אנחנו הכנו אותה, כי יש להם אדריכל שהם רוצים ומעריכים והכל בסדר, אנחנו מסתכלים על כל התוכנית בראי כלכלי. אנחנו מסתכלים אם יש דברים שונים שיעלו הרבה כסף, שלא כל כך, שהבונה לא כל כך מודע להם, כמו חלונות מיוחדים או דלתות מיוחדות. כל דבר לאורך הדרך שנראה לנו שהוא ייחודי, ויש לו השלכות כספיות קצת יותר משמעותיות, אנחנו מעלים את זה לבונה.
צריך לזכור שהסטטיסטיקה מדברת על כמעט בין 25-30% חריגות מהתקציב. כלומר, משפחה שבאה ואומרת, אני נכנסת לבנייה של 1.5 מיליון שקל, קנינו קרקע, קרקע אנחנו יודעים בכמה היא עולה, בנייה של 1.5 מיליון שקל, בממוצע חריגות מהתקציב יכולות להגיע לכדי 300,000-400,000 שקל.
שזה סכום מטורף.
שזה סכום מטורף.
שבן אדם מהשורה, אם הוא חשב שהוא מתחיל פרויקט ב1.5 מיליון והגיע לפרויקט של 2 מיליון, הוא יכול להיות במצב מאוד בעייתי.
ואז אתם באים ואומרים, רגע, בואו נעשה לך את השבלונה הנכונה.
כן, בואו נבנה תקציב אמיתי. בואו נראה מה החלום, מה החלומות שלכם, איזה אפשר לממש באיזה סטנדרט, אולי אפשר לפרוס את הפרויקט. כאילו, יש אפשרויות לייצר פרויקט גם כשהוא עומד בתקציב, ולראות אותו כפרויקט מתגלגל. אנחנו מנסים לבנות משהו שהכי דומה למימוש החלומות של הלקוחות שלנו מצד אחד, ומצד שני שעומד בתקציב שלהם, כי לפי דעתנו תקציב כל פרויקט עסקי, קודם כל בודקים אם הוא עומד בתקציב ואם הוא חרג בכמה, ואנחנו רוצים שאנשים גם אחרי שהם יבנו, תוך שנה, שנתיים, יוכלו לחזור למסלול רגיל, לנסוע לחול, לחיות, האיכות חיים שלהם לא תיפגע.
זה מפחיד לפנות בית לבד?
זה מורכב לפנות בית לבד. יש המון בורות בדרך.
תרתי משמע.
המון.
לא, אבל מה שלא הצלחתי להבין זה אם אני אדריכל של לקוח.
כן.
או מעצב פנים, או... מה ההבדל בין מה שאני נותן ללקוח? הרי אם אני אדריכל של אותו זוג, אז שאלתי אותו את אותם שאלות כנראה שאת שאלת, בהנחה שאני עושה איתור צרכים ו... מבין שהם הולכים לגור שם כמה שנים טובות, אני מבין בדיוק מה התקציב שלהם, ואני בונה להם את הפרויקט.
מעולה.
למה הוא צריך לגשת, אלא אם הוא רוצה מה שנקרא איפכא מסתברא, שמישהו יתקף את מה שאמר לו אדריכל, מה הערך המוסף שלך, שלכם, של החברה, לסטנדרט?
אז אני אסביר. בתור התחלה זה לא הדבר היחיד שאנחנו עושים, זה איזשהו כן. שירות ראשוני שאנחנו נותנים לבונים שלנו. באמת האדריכל גם מתקף שזה. אני הגעתי מהתחום הכלכלי, ואני מאמינה גדולה בהפרדת רשויות. זאת אומרת, החשיבה שלי אומרת שלכל אחד יש את התפקיד שלו, וטוב שלכל אחד יש את התפקיד שלו, וההפרדה המבנית היא מאוד מאוד חשובה. האדריכל הוא מומחה לחללים, הוא מבין טוב טוב איך לייצר את הבנייה, והוא מאוד, הוא סוג של אומן. אני מכירה את זה כי אני חיה עם אחד בבית, ואם הייתי נותנת לו לבנות את התקציב של הבנייה ולפקח עליו, אנחנו היינו באסון. היה לנו המון המון חיכוכים, סליחה אמנון ששומע את זה, על הרקע הזה, כי הוא אדריכל. וכשהוא חושב שיש משהו יפה, אז נורא קשה להכריח אותו למצוא פתרון אחר עם הסכום לא סביר.
אתה יודע, דרור, איפה הבעיה הגדולה בבלתי צפוי, מאיפה הוא מגיע בדרך כלל? אתה יכול לבנות תקציב, אתה יכול לבנות ולהחליט על תוכנית בית, איפה מגיע הבלתי צפוי? עוד פעם.
בגימורים, לדעתי.
שהזוג מגיע לבחור קרמיקה, ואז הם מחליטים שהם לא רוצים את הקרמיקה הזאת, והם רוצים קרמיקה אחרת. והיא עולה בסך הכל 120 שקל למטר יותר יקר. אבל זה...
סך הכל.
סך הכל. קרמיקה הזולה ביותר זה 45-50, יקרה זה 120.
לא, 120 למטר, יותר יקר, כי החליטו לשדרג, כי החליטו לעשות מטבח חוץ, כי החליטו לעשות...
לפעמים זה גם משפיע על המחיר של העבודה.
של העבודה בדיוק. ואז פתאום אתה מגיע לבלתי צפוי מטורף. עכשיו, בדרך כלל, ואני לא רוצה... שמע על אותו, בדרך כלל הרבה טוענים שהאישה אחראית לבלתי צפוי, כי פתאום יש לה כל נגחמות, היא רוצה מטבח יותר גדול, או חדר ארונות עוד, וזה דברים שהרבה פעמים ברגע שיש את היועץ, אחרי זה ורד.
לא, אני לא רוצה ליועץ, אני אומר מנהל פרויקט.
כן, אבל...
זה אומר שהיא ניהלה את התקציב, ויכול להיות
ש... וכשמישהו קם ואמר, עכשיו אני רוצה קרמיקה של 120 שקל למטר, אז אני... מסבירה את המשמעות.
היא התפקיד שלה להרים את הדגל.
אני מרימה את הדגל,
במקרה של התקציב.
ומסבירה איפה צריך לקצץ. אם אתה רוצה, זה בסדר. כל בן אדם צריך לבחור איזה חלומות הוא מכניס לתוך הבית. עדיין, כמו שאמרת, בן אדם בונה בית פעם בחיים. אבל הוא צריך להבין אם הוא מקצץ משהו אחר, אם הוא יכול למצוא משהו שיהיה דומה לאותו פתרון במחיר יותר סביר.
את יודעת לעזור להם גם, נקרא לזה, במכרזים מול ספקים?
בטח. אני תסביר. עושה, אני מנהלת את כל המכרזים, את כל ההתקשרויות, אני בודקת תפוח לתפוח, אני בודקת את האיתנות הפיננסית של הקבלנים הגדולים שמגיעים לאתר, את ההמלצות שלהם, אני עושה בדיקה שהיום היא נעשית בצורה פחות מקצועית, אני עושה ממש בדיקה מקצועית מהתחום שהגעתי בתחום הרכש, אם יש קבלן שאני רואה שיש כמה דגלים אדומים לגביו, אם הלקוח מתעקש לעבוד איתו, כי לפעמים המחיר זול והלקוח הוא זה, הוא מחליט עם מי הוא עובד, אני רק מרימה דגלים, אז אני גם יוציא, דוח של דן אנד ברדסטריט, למשל, שידעו, כן, שידעו בדיוק למה הם נכנסים. וכמה זה מסוכן, גם אם אחרי שזה מאוד מסוכן והלקוח יחליט, אחרי ה...
ונגיד, רוצים לנהל מכרז או ללכת לעשות קניות בקרמיקה, דיברנו על קרמיקה, אז הולכים לרחוב הלכי בבני ברק ונכנסים ל2-3 חנויות, את לא איתם שם.
אני לא איתם שם, כי הרבה פעמים אם יש מעצבות פנים ויש איזושהי הסתכלות אחרת על הפרויקט, אז המעצבת תעשה את זה איתם. אני כן אסתכל על אותו מקום, אבדוק אם יש אפשרויות למשהו דומה יותר זול, וינסה להוזיל להם עלויות לאורך כל הדרך כמה שאפשר, בכל הדרכים היצירתיות שניתן.
כלומר, הייתם סיור, איזה יופי, תביאו לי את הצעות המחיר, תביאו לי את הקבלות, החשבוניות.
לא, אני עושה את הצעות מחיר, אני אבדוק את הצעות מחיר, כי אנשים לא יודעים לבדוק תפוח לתפוח, אני אבדוק גם ברמה טכנית שזה באמת אותו דבר. אני כן, אנחנו כן מתייחסים לאיכות, איכות היא דבר חשוב, ועל איכות משלמים. אם מישהו מחר ירצה משהו ואני אביא לו משהו חלופי שהוא לא איכותי, לא עשיתי שום דבר בבית שלו.
אופר, תוציא אותנו להפסקה קצרה?
כן, אני אציא אותנו להפסקת שיר כלילה.
כן, בדיוק.
נמשיך.
Me da igual. Hoy no, עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, ואנחנו מארחים את ורד מרציאנו. שלום ורד.
אוטוטו, אופר, אנחנו הולכים לבנות ביחד בית, וכנראה נצא מזה בשלום.
אוטוטו.
אוטוטו, כן, אנחנו עומדים עכשיו, אנחנו עומדים עכשיו.
אני אספר את זה למירב, אתה תספר את זה לשרון, נראה את התגובה. אחרי זה אתה מתכוון שנצא משלום.
שמה, אבל לא, אני, אתה שינית לי את הנושא, מה שרציתי להגיד לך, זה בוא תראה כמה טיפים, לפני שאנחנו הולכים לבנות, כללי אצבע, שנבין אם אנחנו מסתדרים עם זה בכלל.
יכול להיות שכן, בדיוק.
בואי נתחיל.
אוקיי.
כללי אצבע למי שרוצה לבנות. נתחיל עם השאלה הראשונה, כמה עולה לבנות?
אוקיי. זאת שאלה שאיך שאנשים שואלים אותי מה את עושה, אני אומרת, מלווה יזמים בבנייה פרטית, שהשאלה השנייה זה, אז כמה עולה לבנות? יש המון כללי אצבע שרצים בשוק. כללי האצבע צריך להבין, ואנשים שבונים חייבים להבין שהם רק כללי אצבע. זאת אומרת, יש כאלה שיגידו שזה 5,000 שקל למטר, יש כאלה שיגידו שזה 7,000 שקל למטר, ואני יכולה להגיד לך שגם 12,000 שקל למטר זה יכול לקרות וזה סביר, כולם צודקים. השאלה בבנייה זה לבדוק באיזה סטנדרט אתה רוצה לבנות. לבנות חדר אמבטיה הרבה יותר יקר מלבנות חדר שינה. אם אתה רוצה
אם אתה רוצה יותר חדרי אמבטיה, פחות חדרי מגורים, אז זה, ואם אתה מדבר על חללים מאוד גבוהים, אז ברור שזה יוזיל.
ואיזה סטנדרט של מטבח אתה רוצה?
ואיזה גימור אתה רוצה? איך אתה רוצה
ש... וקרמיקה שדיברנו קודם עם אופר.
נכון, ואיזה חשמל אתה רוצה?
חשמל חכם.
נכון.
ו-VRF?
והאם אתה רוצה...
אתה רוצה מיזוג אוויר VRF?
VRF.
רצוי כבר, מיזוג אוויר זה, לא יודע את הראשי תיבות של זה.
יכול להגיד לך שאני מכיר בתים בצוקי הרסוף, ששם ההשקעה במיזוג הגיעה לחצי מיליון שקל.
מיזוג אוויר איכותי לבתים כאלה, זה יכול להגיע, לא יודע אם חצי מיליון, אבל...
היום המחירים קצת ירדו שם, נכנסה תחרות, אני לא יודעת ממתי היה זה, אבל כן.
אבל היום במדינה כמו שלנו, אתה כבר משקיע במיזוג אוויר.
גם היום המיזוג אוויר שמציעים לבתים גדולים, זה מיזוג אוויר שהוא בקרה אקלימית, הוא הרבה יותר נעים, הרבה יותר...
השאלה גם אם יש לך מרתף, ואיך אתה רוצה להכניס את המיזוג לממד, ואיזה שיטה?
כלומר, למעשה כל דבר שאנחנו נוגעים בו, החל מה...
לא, אבל לכן, אבל צריך לצאת מזה נקודה מסוימת. והיציאה ב-5,000 שקל למטר היא נכונה.
היא יכולה להטעות.
מה?
היא יכולה להטעות.
נכון, לא, אבל צריך לצאת ממשהו. צריך להתחיל מאיזושהי נקודה מסוימת.
אז צריך קודם להפיע.
צריך, איך אתה אומר, לאן נושבת הרוח, איזה כלל אצבע. אני אומר, תקשיב, הבייסיק, אני יכול להגיד לך שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על בנייה של, נגיד, בתמ"א 38, אנחנו יודעים שיש לנו שני מרתפים, אנחנו יודעים להגיד כמה עולה מטר בנייה של מרתף, אנחנו יודעים לבוא ולהגיד כמה עולה לקבלן, לבנות מגדל סטנדרט, לא מגדל, מבנה של...
כן, אבל זה משהו, אבל זה משהו סטנדרטי שהוא מגיע בשבלונה מאוד מאוד קבועה. אבל ברגע שאתה לוקח את הבית, אתה יודע מה, גם את אותו בית אצל קבלן, ואתה כן עושה, הופך מטבח ושם אי במטבח ומקטין את
הסוף. חכה לפני זה, איך נראה הקרקע? צריך ליישר, צריך לחפור, צריך לשים תמיכות.
צריך לעשות דיפון.
כן? יש לך מה גובה המים, אתה בונה עכשיו...
אז פתאום ה-5,000 שקל למטר שחשבת, בממוצע, יהפכו להיות 6,000 שקל למטר.
נכון.
כי אתה... כמה שקל למטר אתה תוכל לדעת רק בסוף שתקבל את שתיכנס לבית.
הוא גם העלה נקודה מאוד מאוד חשובה, שזה מטר לבנייה. הרבה יותר קל לדעת את המטר לבנייה, אבל כשבן אדם בא לפרויקט בנייה והוא יזם פרטי שבונה לעצמו את הבית, הוא טועה לפעמים לחשוב שזה כמה שיעלה לו הפרויקט. עכשיו, הפרויקט כולל עוד דברים. הוא כולל את הפיתוח חוץ, הוא כולל גינה, הוא כולל בריכה, כן, לא. יש פה עוד דברים...
גינה סטנדרטית בבית פרטי, כזה גדול. את מתחילה בתקני אותי, אני... אולי משפחת וטרו ישלחו לנו אס-אמס ויתקנו, אבל סטנדרטית.
אוקיי.
50-60 אלף שקל.
מה פתאום? עוד ספרה או שתיים לפני.
לא, לא,
לפני שביקשתי...
50 אלף שקל?
גם בזה, תלוי מה גודל הגינה.
לא, לפני שבאתי ורציתי עץ ליצ'י או עץ זית בין 50 שנה. אני מדבר, אתה יודע, משהו סטנדרטי, כמה אבני מדרך, קצת דשא יפה ושום הציצים.
תגיד, אתה מכיר את רועי תומר? אני אחבר אותך אליו.
למה? כי הוא עושה ב-150?
לא, כי הוא עושה יפה. הוא עושה יפה, לא.
לא, אני לא, כל מי שאנחנו מכירים עושים יפים, ואם אני לא, ואם הוא לא עושה יפה, אני לא מכיר אותו, נגדיר את זה ככה.
עכשיו, משה הורג אותי.
לא, אבל זה באמת שאלה. זה שאלה מה אתה רוצה בגינה. בקיצור, יש, זה, אתה מכניס מישהו כאילו לקניון ענק של אפשרויות. אתה לא יכול להגיד לו, ככה יעלה לך עכשיו בגד, מלתחה, כמה תעלה לי מלתחה.
יש לך תקציב לכל יד של 100 שקלים.
בדיוק, כמה תעלה לי מלתחה? מה את רוצה לקנות? איזה גוצ'י,
איזה מותגים?
איזה מותגים?
חורף קיץ.
ואז למעשה, את נכנס... כמה נעליים?
אז הטיפ שאת באה ואומרת, חבר'ה, אל תתייחסו ל... אתם יכולים בחישוב הראשוני...
תתייחסו בחשדנות ובהבנה שזה לא סוף הסיפור, שמן הסתם, אל תיקחו את ה-5,000 שקל למטר, אם אתם באמת הולכים לבנות את בית החלומות.
את יודעת שאנשים שואלים אותי, כמה עולה לי משכנתה? שאלה מאוד מאוד בסיסית. מה נעסק לו בחישוב הכי גס? 1,000,000 שקל, 5,000 שקל, 4,700, 5,200, תלוי איזה מסלולים, תלוי כל מיני דברים, איזה אחוז מימון, ריביות, זה יכול להגיע גם לסכומים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נמוכים.
אם זה בן אדם מבוגר שלוקח משכנתה, והוא צריך ביטוח.
יש כאן המון דברים שצריכים להבין אותם. ולכן אני חושב ש... זה טוב לתת לבן אדם כלל אצבע ככה באוויר. בשביל להבין.
זה חשוב, זה חשוב לבן אדם לשמוע את הכלל אצבע, אבל לדעתי, אם אתה שואל אותי איזה טיפ אני נותנת לאנשים שהולכים לבנות מחר, חשוב לי להגיד להם, זה רק כלל אצבע. אתם צריכים, גם אפשר לדייק את הכלל אצבע אחרי שידעו בדיוק מה אתם מתכננים לבנות, אז גם לדייק אותו זה חשוב, אבל לצאת בידיעה שזה הכסף שתצטרך לגייס עוד מוקדם לדעת.
אוקיי, ובן, נתחיל לעשות רשימות, איפה אנחנו מתחילים, ובוא נראה גם איפה אנחנו גומרים. כי כשדיברת על סתם, על גינה, דיברנו על קוטג', כן? אנחנו מדברים בעיקר על בן אדם שבונה בית.
צמודי קרקע.
צמודי קרקע. אז רגע, שנייה, בוא נלך לגינה, ובוא נלך לבריכה, ובוא נלך למטבח חוץ, ובוא נלך
למטבח פנים, גם.
למטבח פנים. אתה רוצה בריכת דגים? איזה דגים אתה רוצה? אתה רוצה דג זהב? אתה יודע, יש
את הרגליים.
זה גם כן דברים.
כן, זה עכשיו בפנים. כמה תקציב אתה רוצה לשים על ריהוט, וכמה אתה רוצה לשים על תאורה?
זה בכלל לא נמצא.
בוא נדבר על מעלית. אתה חשבת על מעלית? איזה גודל ואיזה בעיות יכולות להיות בהתקמת המעלית ששם יש בלתי צפוי מטורף?
עכשיו, כן, הוא מאוד השרון. הוא מאוד השרון, עם 4 קומות, בטח.
לא, אבל זה דברים שאתה, עד שאתה לא נכנס לפעמים, אתה לא יודע את הדברים האלה.
נכון.
עכשיו, כאן מגיע הניסיון שלכם.
כן, אז גם הניסיון שיגיד שכלל אצבע הוא רק כלל אצבע, וגם אחרי זה, כשיש כבר תוכניות, כשאנחנו, יש בדיקה של הקרקע, כבר יודעים בערך איפה החלומות נמצאים, איזה סוג של סטנדרט בנייה רוצים, כן חשמל חכם לא, כן וירף לא, אז שם כבר בונים תקציב שהוא הרבה 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 יותר
מפורט.
על הקרקע, הוא מפורט, איתו אפשר להחליט ש... איתו אפשר לצאת לבנייה ולהחליט שאם זה ממשיכים, בתקווה ל... לא, אנחנו לא מגיעים ל... איך הוא אמר? לחריגות של 20-30%, זה חריגות מטורפות.
סוג הליווי שלך איתם, זה מאלף עד תף, או שיכולים לקחת אותך לכל מיני מיני פרויקטים כאלה ואחרים?
ורסטילי. אני מאמינה שיש... הליווי שלי בעצם בא לעזור לאנשים במקומות שהם מתקשים. אז זאת אומרת שאם מחר יש לי עורך דין, אז זה מן הסתם הוא ירצה לעשות את ההסכמים מול הקבלנים שלו. אני אוכל לתת לו את החוזים שלי שהם עומדים שנים... יש להם, ברח לי המילה, לא משנה, הם עומדים שנים, שנים אנחנו יודעים שהם עומדים והם טובים, ועדיין עורך דין אני יכולה לתת לו את ההסכם שיש לי, אבל הוא מן הסתם, הוא מן הסתם ירצה להיות שותף ולהחתים ולהוסיף את הדברים שלו לתוך ההסכם. בן אדם שהוא לא עורך דין לא ירצה להתעסק עם זה, הוא יעדיף שאני אעזור לו במקום הזה, ולכן השירות שלי הוא מאוד ורסטילי. כל בן אדם, כל מה שהוא יחליט שזה דברים שהוא רוצה לטפל בהם, שזה משהו ברמת המומחיות שלו, שהוא חושב שהוא יודע לעשות אותם טוב, זה בסדר גמור. אז אנחנו יכולים להגיע בהתחלה לעזור, אנחנו יכולים להכין תקציב ליציאה לדרך, אנחנו יכולים לעזור בסוף, לעזור להשיג את כל הטופס 4, שזה גם פרויקט בפני עצמו. למרות שכשאנחנו נכנסים מההתחלה עד הסוף, אז הטופס 4 גם מגיע הרבה יותר מהר, כי אנחנו יודעים במהלך הדרך
להביא את האישורים הרלוונטיים.
כן, לדאוג שהכל יהיה מוכן בשביל האנשים של הטופס 4. אז הוא מאוד ורסטיל.
יפה. יש לך כללי אצבע נוספים ככה שאת רוצה לגעת בהם?
לא, אני לא רוצה לגעת בכללי
אצבע. את לא רוצה לגעת בכללי אצבע. אז את רוצה שנדבר קצת על
אני
התחום המטור...
אני, אני דווקא רוצה, יש לי כמה שאלות, אני יכול?
אם אתה תדבר יפה,
הרי בסופו של דבר, הרבה פעמים נוצר מצב שיש את הקליקות, נקרא לילד בשמו. אותו אדריכל, שהמשפחה בחרה אדריכל, יש לו את הקבלנים שהוא אוהב לעבוד איתם, נוח לו, הוא מכיר אותם, הוא עבד איתם, ויש את בעלי מקצוע נוספים, נגדיר את זה ככה.
שהוא רוצה להביא לפרויקט.
שהוא רוצה להביא לפרויקט. איפה כאן ההשפעה שלך? האם את באה ואומרת, רגע, בוא נבדוק את האדריכלי, את המעצבי, את בעלי המקצוע הנוספים הללו, או שאת אומרת ללקוח, בוא נביא כמה, נעשה בחינה, נעשה מכרז קבלנים ביחד, או איך זה עובד?
תראה, בעיקרון זה תלוי תמיד בלקוח. אם הלקוח, הקבלן, אני אמליץ ללקוח לבדוק עוד הצעות. למה? כי גם אם מחר האדריכל שלי אומר אני רוצה שתלך עם X, אני רוצה לדעת שה-X הזה נותן לי את המחיר שוק. זה פרויקט מאוד, מאוד גדול, כמו שאמרת. כל אחוז בעלויות זה הרבה כסף. אני ממליצה לבונים שלי לבדוק. גם אם מחר הם ילכו עם אותו קבלן שהומלץ על ידי האדריכל, נוודא שזה במחיר שוק. ננהל מסע ומתן הוגן. וננסה להוריד את זה למחירים שאנחנו יכולים לעמוד בהם. כאילו, זה בסדר שהאדריכל אומר, אני איש מקצועי ואני מכיר ורוצה לעבוד עם קבלנים. אני משתדלת לא להביא קבלנים לאנשים. אני בלתי תלויה. אני רוצה להיות מצד הלקוח ולעזור לו לפקח ולנהל את הפרויקט הזה כמו שצריך. לא ברמת מפקח בנייה. אבל אם הוא ירצה, אני יודעת להשיג קבלנים רק בשביל לברר אם העלויות סבירות, לא סבירות, אם הקבלנים.
כלומר, לראות שיש כאן היגיון.
כן, כי בקליקות לפעמים קורים דברים.
ואיך לוקח את זה מהחוויה שלך? אותו אדריכל שאת הבאת לו קבלן אחר.
האמת היא שעוד לא יצא לי אדריכלים שהתעקשו על קבלנים. כאילו, כל הפרויקטים שאני מלווה עד היום, זה לא אדריכל שמגיע ואומר למישהו, אתה תעבוד עם כל האנשים שאני, גם אם מנסים, זה כאילו ברמה של המלצה.
אני עובד איתו, עובד עם זה, עם זה, עם זה, והם טובים.
אני יודע שהוא עובד טוב, תנסה אותו, תבדוק גם איתו, לא ברמה מעבר, אז באמת שלא נתקלתי.
אני דווקא רוצה לקשר אותך למשהו שדיברנו פה בתוכניות בעבר. ריקו נתן לנו פה איזושהי תחזית עגומה, על כמה קבלנים פשטו רגל, כן. וכמה התחום הזה הוא מאוד מאוד מסוכן. וכשאנחנו מדברים על קבלנים, שזה בליווי בנקאי כזה או אחר, אז את יודעת, זוג צעיר שקנה דירה מיזם בתמה 2 כזאת או אחרת, ולפרויקט יש ליווי בנקאי של בנק גדול, אז רמת הסיכון שלו היא מאוד מאוד נמוכה. אבל בתחום של הבנייה הפרטית, זה קצת נראה לי יותר מסוכן. אם תדעי להרחיב לנו קצת יותר על, לא כללי אצבע, אבל כן כללי עשה ואל תעשה, כשאתה בונה בית מול קבלן ראשי ומול קבלנים, ואני סתם, אני זוכר, עכשיו עד היום אני עוד רועד, שכשאנחנו בנינו, הייתה לי תחושה מאוד טובה קבלן של המדרך שהיה באמת קבלן גדול ורציני, אפשר לסמוך עליו. וישבתי איתו כמה פעמים, ושרון שיגע אותו כמו שצריך. ואז הוא אמר לי, תשמע, אם תשלם לי את 90% מהסכום במזומן, אני מבטיח לך לעבוד, זה היה מזמן, כמו שצריך. עכשיו אני הלכתי, עשיתי את הבדיקות שלי, אז לא היה חוק מזומן, הורדתי אותו לעוד קצת במסגרת המסע ומתן, ושלושה שבועות לא ישנתי.
ברור.
הוא התקין את הכל כמו שצריך, וחצי שנה אחר כך הוא לא היה בשוק.
איזה קבלן, אבל של מה?
של המטבח.
מטבח.
אחד מהגדולים שהיו באותם ימים, והמטבח שלנו, פו, פו, פו,
כל יום
גם נראה טוב, וגם מחזיק מעמד.
וגם מפיק דברים טובים. כל יום שישי אנחנו רואים תמונות של שרון מעלה.
אתה יודע מה עשיתי היום בבוקר?
חביתה.
קיבלתי רשימות, הלכתי לקצב, אפשר להגיד לבן שלי, תבוא בשבת, יש אחלה אוכל, אתה יכול להזמין את החברים שלך מהצוות. יהיה אחלה אוכל. אז אני חוזר אלייך.
אז היה לך יותר מזל משכל.
ברור.
אתה יודע.
אני יודע שאני לוקח סיכונים, אבל הגדרתי, גידרתי, פחות או יותר, הכרתי.
את הבן אדם.
כן, ואת המנהל עסקים. ניהלתי סיכונים.
סיכון מחושב.
כן. אבל, בהרבה דברים אחרים, לא עשיתי. ואני כן רוצה שתנסי להרחיב ל-6,000, 7,000 אנשים בשנה, שבונים בית פרטי בישראל, אם אני זוכר נכון את המספרים, חדשים. קצת על הנושא של סיכון בתחום.
אוקיי. אז ענף הבנייה הוא ענף מהמסוכנים במשק. זאת אומרת שרמת הסיכון בו היא יותר גבוהה מרמת הסיכון של המשק כולו. כמו שאמרת, מ-2011 עד היום, איזה בסביבות ה-1,600 קבלנים סגרו את ש...
דלתותיהם?
כן.
את חשבון הבנק?
כן. שזה אומר שבעצם הם פשטו רגל, הם הגיעו לחדלות פירעון ולהקפאת הליכים ולסגירה.
ואם שילמת לו 50% מהכסף והוא נעלם באמצע, הלך הכסף.
נכון. עכשיו, תוסיף לזה שגם בענף הזה הרגולציה... אין כמעט רגולציה בענף, ואתה כבונה פרטי יכול לפגוש המון אנשים שלמרית עין נראים קבלנים מכובדים, אבל אתה לא יודע שהם לא קבלנים רשומים, שאין להם מאחורה. מאוד קל לייצר היום בעידן שלנו נראות עסקית יחסית אמינה.
אז בוא נקרא רגע לילד בשמו. לא חסר קבלנים רשומים עם רזומה, שהדבר היחיד שהם עושים בבוקר זה עושים סבב בין ה... פרויקטים שלהם, ושם מפעילים קבלנים שלא רשומים.
נכון.
הם עושים סוג של אאוטסורסינג לקבלנות שלהם.
נכון.
והם חותמת גומי בסך הכל לרישיון.
הם חותמת גומי לרישיון, הם לא ממש חותמת גומי, כי אם יקרה משהו, אז יגיעו אליהם במסגרת של תביעות.
אם יקרה משהו, אבל עדיין יש לך כאן...
לא, אבל גם אתה מדבר על הצד... עזוב שנייה את התביעה. אנחנו מדברים על הצד הכלכלי עכשיו, אבל זה ברור שבצד הביצועי, באיכות הבנייה, אם אתה לקחתי אותך, כי אני יודע שאתה תותח בנושא של ייעוץ משכנתאות, והבאתי לי איזה ילד מתלמד שבדיוק סיים שנה א' כלכלה, ואמרת לו, תשמע, תעשה את העבודה, והעבודה היא לא טובה. אז אנחנו מדברים על המשבר המקצועי בביזנס. אני רוצה דווקא להתרכז במשבר הכלכלי שיש, כאילו בתחום הזה.
המשבר הכלכלי, אין הרבה מה לדבר עליו, בגלל שבאמת, כמו שאמרנו, זה ענף מסוכן. וענף מסוכן זה אומר שיותר חברות יש יותר סיכוי שהם יפשטו רגל. זאת אומרת שאתה פוגש מישהו, והיום אני לא חושבת שאנשים עושים בדיקת איתנות פיננסית לקבלנים לפני שהם נותנים להם לעבוד אצלהם בבית. קבלן שפושט רגל, אני עשיתי ויש לי חברה טובה שהיא מדקרת שבנתה בקיבוץ, והם לא עשו את זה והוא פשט רגל והם כמעט התגרשו. כי זה בדיקה מאוד מאוד חשובה שצריך לעשות. אנחנו גם בודקים, כמו שאמרת, מי זה הקבלן, עם מי הוא עובד, מה מערכת יחסים ביניהם, הוא רק נותן שם, ואתה אומר נכון, רוב הקבלנים באמת לוקחים איזשהו קבלן, מטריה של קבלן אחר, שהוא רשום ועובדים תחתיו. וזה מורכב.
איזה המלצות את אומרת?
ההמלצה הכי גדולה שלי לזה, זה פשוט לקחת מפקח תותח. אני חושבת שמפקח בנייה, זה אחד מהפונקציות הכי חשובות בבנייה. מפקח שיודע את העבודה כמו שצריך, זה גם משהו שאני גיליתי את ההבדל הנורא גדול בין השוק הפרטי לשוק העסקי. בשוק העסקי אתה עובד עם חברות פיקוח שמורכבות ממהנדסים שיודעים בניין, שיודעים תקנים, שיודעים הכל, והם אלה שנותנים לך פיקוח כשאתה מתקשר איתם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
אנחנו הרחנו פה כמה מפקחים לשוק הפרטי לאילה ולאילה.
כן, יש מפקחים מעולה.
זאת אומרת, מפקח בנייה, נכון, הוא עולה כסף, אבל הוא גם חוסך כסף.
הוא עולה כסף, הוא חוסך כסף, והוא יחסוך המון עוגמת נפש.
המון כאב ראש, המון כאב ראש. אם הוא ידאג שהאיתום יהיה כמו שצריך, אז נכון, הקבלן יבוא ויתקן את זה, אבל הוא יחכה לך יומיים עד שיהיה קצת פחות גשם, ושלא נדבר על הכאב ראש שיש בדרך, ולהזיז את הספות, וכל מיני כאלה דברים, ופיקוח נכון,
פותר המון כאבי ראש לאורך.
ימנע את זה.
ממש.
אני רוצה, ברבע שעה שיש לנו עוד סיכונים כלכליים. עוד סיכונים כלכליים שאת חושבת שקיימים. או שאין. סיימנו בזה.
מה זאת אומרת עוד סיכונים? תראה, ברגע שאני...
ספק, לא רק קבלן. האם ספק יכול להיות...
סכן, דור, אני אעשה אולי סדר. בסופו של דבר שאנחנו יזמים פרטיים, מה שוורד עושה, אנחנו כל היום צריכים לחתום על צ'קים. כל היום זה יכול להיות לקבלן מטבחים, לקבלן איתום, ליועץ מיזוג אוויר, לקבלן חשמל, לקבלן שלד. יש כאן שורה ארוכה, צריכים לנהל את זה בצורה נכונה. עכשיו, כל קבלן...
לכן אני בא ואומר, מה מקובל, למשל, תשלום מראש? כמה נותנים?
כמה שפחות. 10% מקדמה זה יפה.
אני חושב שכל קבלן, במסגרת ה-30 קבלנים, הקבלני משנה או הספקים או היועצים שיש לנו בדרך, ברגע שיש עם כל אחד חוזה, אתה לא חייב להיות חוזה של 30 עמודים לעשות אצל משרד עורך דין כזה או אחר. זה יכול להיות גם תנאי העסקה, תנאי עבודה, תנאי...
מאוד חשוב, זה פוינט גדול, זה חייב להיות מסודר.
לא, עמוד אחד, חבר'ה, במעמד ההזמנה X כסף, לאחר שלב 1, 2, 3, 4, בואו נלך לעולם הבנקים. בבנייה פרטית, שאתה לוקח הלוואה מהבנק, אתה לא מקבל את כל 100% הכסף. אתה מקבל לפי 6, 7, 5 שלבים. אתה צריך להביא כל פעם דרך אגב אישור מהמפקח או מהאדריכל שסיימת את השלב, ואז הבנק ישחרר את הכסף. כי הבנק דרך אגב שומר על הכסף.
לא, ופה יש נקודה מאוד חשובה, שדיברנו על תקציב, מה עם תזרים? אתה חייב גם לדאוג לתזרים שלך במהלך הפרויקט, והתזרים שלך צריך להיות בהתאם לאותם מקורות. זאת אומרת שכל ההסכמים שאני בונה עם הקבלנים, לאורך הדרך, חייבים לשבת על מה שאני בנויה מול הבנק.
כלומר, יש לנו ציר זמן שיכול להתנהל על קרן ההשתלמות מתי נפתחת, על הלוואה מהסבתא מתי מקבלים אותה, או הלוואה מהבנק.
וזה צריך להיות מתאים לשלבי התשלום, לא לדבר על זה שכמה שיותר, כמה שתיתן יותר כסף לפני שבאמת קיבלת עבודה, אתה נמצא בסיכון. עכשיו, אם אתה לוקח קבלן שאין לו מספיק גב לעשות את השלבים האלה בלי הכסף שלך, אז זה גם, זה דגל אדום. אתה צריך להסתכל על זה כדגל אדום ולחשוב עוד פעם אם זה קבלן שאתה יכול לעבוד.
הגעתי לסיטואציה... אני עושה מעלית בבית. עכשיו, כמות חברות המעליות שעושות בבית מעלית, אני חושב שהן בודדות, נכון? אולי חברה ברבע.
יש פה ואני יועץ למעליות בבית, אולי נשאל אותו.
הוא לא בהזנה לדעתי.
נו.